אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
שמע ישראל אלוקיי.
אתה יודע שזה מה שבדיוק התנגן לי אתמול בראש?
באמת?
אני אגיד לך ככה, אתמול...
ברגעים קשים, לפעמים בא לך שמע ישראל.
לא! לא! אני ראיתי משהו, קראתי משהו בטוויטר, סמרו שערותיי. תשמע, אתמול ב... אני לא יכול, איפה חושב שהוא נמצא? איפה חושב שהוא נמצא? אתמול קראתי... יו, עכשיו אני מרגיש בלא בנוחות. אתמול קראתי בטוויטר שבייננס מכרה 99% מהקריפטו שלה. עכשיו, אתה יודע, מה הם אומרים? בהודעה שלהם הם אומרים, אל תדאגו, העתודות של המשקיעים לא נפגעו. שזה כמו שבקבוצת כדורגל אומרים, אנחנו מגבים את המאמן. נכון? אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין, שלום לפאנל עם הפצצה הזאת. שלום לנועה משיח.
שלום ניר.
שלום לקרן ולדמן חנן.
שלום, שלום.
שלום לאדי שירוני.
שלום.
שלום לאבי זומר. ושל אורן זומר. למה קראתי לך אביב זומר? מה יש לי? כי אני מתגעגע לאביב.
לאח שלי קוראים אבי.
אבי, אני מתגעגע לאביב. שלום.
הוא מדריך את הירים אותם לאבי.
שלום. שלום לאורן זומר, ושלום לבן של אהוד גרף.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון. שלום לניר הירשמן. מי עוד הירשמן? לא מכיר.
אין הירשמן, יש מוסך, יש מוסך. שלום לכם, חברי פאנל, בייננס, זורקת את כל הביטקוין של הדושם. מה זה אומר, חברים? צפו לי.
צרות. Not your keys, not your coins.
רגע, שנייה. מה זה אומר? יש לנו בייננס שהם המבינים הכי גדולים בעולם להתעורר חברים. מה זה? המבינים הכי גדולים בעולם אולי להחזקה ומטבעות דיגיטליים, והם מנזילים בעצם 94.1% מהביטקוין שלהם, 99% מהאיתריום שלהם, 99% מהסולנה שלהם. עדי, מה קורה כאן?
תראה, ראיתי את הציוץ הזה, אני לא יודע, כאילו לא ראיתי מקורות רשמיים מעבר לכמה ציוצים, ותואר בהם שזה גם קרה ב-24 וב-23. אז אני מקווה שזה לא משהו שאמור, חוץ מזה, אנחנו אחרי המחירה, ב-96, שזה גם נחמד. אז אולי בוא נראה מה יקרה שהם יקנו, איך הם יקנו את כל זה בלי שזה יעלה, זה גם שאלה טובה.
כן,
איך הם יקנו בחזרה.
אוקיי, כן, אורן.
שאלה אמיתית היא אם הם מחזיקים רזרבה מלאה, או עושים כל מיני שיגועים עם רזרבה חלקית. אם באמת יש להם את כמות הביטקוין שהם טוענים שהם מחזיקים ללקוחות שלהם.
מה הבעיה עם זה? בוא תסביר לנו קצת יותר.
שאם כולם מנסים למשוך ביחד, ואתה אומר שיש לך 100,000, יש לך רק 50,000, אז הראשונים שמושכים מצליחים למשוך, והאחרונים נתקעים בלי. וזה עלול ליצור כאילו אפקט דומינו כזה, ברגע שאנשים מתחיל להיות שמועות על חשש שלא כולם יכולים למשוך, אז זה גורם לאנשים לרוץ עוד יותר מהר ולמשוך. קוראים לזה run on the banks, זה קרה פעם כשבנקים באמת היו מגבים את הכסף שלהם בזהב, והיה להם כמות מוגבלת, לא שהם היו יכולים להדפיס כסף מהאוויר, ואז כשיש חשש שהבנקים לא מחזיקים את הכסף של כולם, אז אנשים הראשונים מתחילים לרוץ למשוך, ואז מתחילים להיות שמועות על בעיות, ואז כולם רצים למשוך ותורים ארוכים לבנק למשוך את הכסף.
וככה נוצר FTX בעצם, ש... תוך כמה ימים סגרה את שעריה.
ככה קרה FTX, וככה גם קרה בעיות שאמרו, אולי נעשה כסף פיאט, ואם כולם רצים לבנק בבת אחת, אז נדפיס כסף מהאוויר ונגבה את הבנק.
לא, רוב הסיכויים שכאילו, אתה יודע, שאם כולם היום ירוצו לבנק, הבנק פשוט יסגור לך את הדלתות וזהו, כאילו יש לו אולי מחזיק, אני חושב, פחות מ-5%.
כן, כי זה בנק ברזרבה חלקית, אבל לצורך העניין, כזה בייננס כזה אמור להחזיק 100% מהנכסים של זה. תגידו.
אמור.
אז בוא, ולחלק את התשובה הזאת לשתיים. כי אחד, יש מה קורה עם בייננס, אם זה צריך להטריד את משתמשי בייננס. אגב, זה קצת מצחיק, כי בדיוק בימים האחרונים, נכון, היה את הניסיונות פישינג של בייננס, אולי נגלה אפילו שזה בייננס בעצם. מנסים לקבות את הרזרבות.
שלא נקבל עכשיו מכתב מהליגה שלהם, אלוהים.
לא, אבל מעניין שזה בדיוק קרה באותם ימים, אבל אני חושבת, בוא נפריד רגע בין בייננס לבין מה הקשר לתחום הקריפטו, ואיך זה משפיע על ביטקוין ועל קריפטו, על שווי השווקים.
היינו צריכים לראות ירידות אם זה היה משהו אמיתי?
אז זהו, נשמע לי שהיינו מצפים לראות ירידות. אז קודם כל, מי שבבייננס, וזה באמת אולי מטריד אותו, אז כמובן, not your keys, not your Bitcoin, ובטח עכשיו נראה גם הרבה משיכות מבייננס, אני מאמינה. אבל אם אנחנו מסתכלים רגע על מה זה עושה לביטקוין, לכל שוק הקריפטו, זה צריך להיות מעניין. בסוף בייננס היא גוף מאוד גדול, שכולנו מסתכלים מה קורה שם, ואם הם מוכרים, וואלה, זה לא טוב. בסוף אולי זה מעיד על משהו. אבל טוב, אני אישית לא מוטרדת, אנחנו כנראה לא מוטרדים, כי אנחנו כבר מבינים שביטקוין שרד הרבה מאוד דברים כאלו, והרבה מאוד שמועות, וגם קריפטו, אבל באמת מעניין. בואו, נראה לי שרק אז אני אגיד.
כולנו רוצים שביטקוין וקריפטו יהיו דברים שקל לסחור בהם. אם קשה לסחור בהם, אז הערך שלהם הוא יורד, כי קשה להנזיל אותם או לעשות פעולות בכל מיני דברים. ואז אם בייננס נופלת, אז יש שוק אחד גדול שאי אפשר לסחור בו, וזה משפיע גם על אנשים שבכלל לא השתמשו בבייננס, כי אין להם את הפוטנציאל למכור את זה למישהו שכן משתמש בבייננס.
אז יהיה משהו אחר.
יהיה משהו אחר, ראינו את זה. נכון, ביטקוין כבר שרד הרבה משברים.
כש-FTX נפל, לא, כאילו, הייתה איזה מכה קטנה מבחינת המחיר, אבל זה לא מה ש...
כש-FTX נפלה, אנחנו נכנסנו לווינטר, והיו התמוטטויות של חברות, ונכנסנו ל...
לא, היו... שוב, זה לא הייתה מכה כזאת גדולה.
את יכולה להזכיר מה
קרה? ווינטר היה. זה ש-FTX הייתה שם, אם לא זה, היה משהו אחר.
FTX הצטרפה ללונה, ולצלזיוס, וזה כבר היה... כבר אז הבנו ששם.
זה כבר היה מדרון חלקלק למטה.
אבל זה מה שמשפיע על המחיר?
כן, אבל דווקא עכשיו אני חושב שזה נורא נחמד לראות את הכוח של ביטקוין ואת את הבגרות גם של המחיר, מכיוון שאנחנו רואים, בואנה, בייננס מרחה את כל התודות שלהם ואנחנו ב-96, כאילו לא זזנו כמעט, יופי, מחו, רגע, והם הולכים לקנות, הם גם הולכים לקנות חזרה, למה הם מחו? הם בונים כאילו עכשיו שיהיה קרש, יש פה קונספירציות קרש, ואז הם יקנו בנמוך, לא יודע אם...
היה ציוץ מעניין של, ציוץ מעניין של אדם בק?
כן, בדיוק זה מה שרציתי להגיד, שאולי את החוב שהם חייבים, הרי מעבר לזה שסיזד ישב בכלא, גם קיבלו כנס, אז זה... בקטן שזה הנזלה לצורך תשלום הכנס הזה, אבל...
כן, אבל נראה לי שיש להם קצת יותר מ-4 מיליארד.
אגב, במענה לידידנו גיא קורם, צריך לומר, כן? שלא...
עוד תופעה זה שבבורסות כמו FTX שעשו רזרבה חלקית לא החזיקו את כל הביטקוין, אז הרבה אנשים שקנו ביטקוין דרכם ושמרו אותו דרכם, בעצם לא היה להם ביטקוין. זאת אומרת, היה להם ביטקוין, פייפר ביטקוין, ביטקוין שרשום על נייר שמישהו חייב להם ביטקוין, וזה כאילו הגדיר את ההיצע של הביטקוין. כי אנשים לא רק סוחרים בביטקוין אמיתי, הם סוחרים בהבטחה על ביטקוין שלא מגובה בכלום. אז עכשיו, ביקוש והיצע, ברגע שאתה מגדיל את ההיצע, אז אתה מוריד את המחיר. ואם הבורסה הזאת קורסת, וכולם מבינים שהביטקוין נייר הזה לא שווה כלום, אז פתאום ההיצע של הביטקוין יורד מבחינת מה שאפשר לסחור בשוק. אז המחיר דווקא עולה. אז לפעמים קריסה של בורסות שהן לא אחראיות, הן ברמה מושחתת, לא מגבות את ההבטחות שלהן בביטקוין אמיתי, אז דווקא מוגנת על ידי הביקוש האמיתי לביטקוין.
אבל אני מסכימה עם עדי שאנחנו כבר לא שם, לדעתי. כאילו, בטח לא בייננס, שכאילו כל העיניים אליה אחרי כל מה שהיא עברה וכל זה, הם לא הרשו לעצמם לעשות כזאת רזרבה חלקית, אני מקווה.
אני בשוק הזה אומרת, אי אפשר לדעת כבר כלום, אחרי FTX, באמת, אי אפשר לדעת שום דבר. וגם פה, לדעתי רק הזמן יגיד מה קורה פה, אם זה מבשר משהו, אם זה טוב, אם זה רע. לדעתי אנחנו מוקדם עדיין לדעת.
בסוף כאשר אנחנו מדברים על בורסות ריכוזיות, התשובה היא רגולציה?
התשובה היא שהציבור ילמד שבורסה זה מקום שבו סוחרים, ובסוף היום את רוב החסכונות אתה צריך להחזיק בעצמך. כל האנשים מחזיקים את החסכונות שלהם אצל מישהו אחר, אז זה נותן המון המון אינסנטיב לשחק עם רזרבה חלקית. והמהפכה האמיתית של ביטקוין זה תחזיקו את הכסף שלכם בעצמכם. אפילו שהוא דיגיטלי.
נמשיך, נמשיך לנושא הבא. אז טראמפ ממנה צר קריפטו, צר קריפטו ו-AI, דיוויד זקס, משקיע הון סיכון, שממנה מיד תחתיו את אמא של כולנו, אסתר פירס, הקדושה, סתם, אסתר פירס, שבעצם עומדת בראש הטאסק פורס לקריפטו, מטבעות דיגיטליים, אומרים, נחזיר לבמה את הסיפור של ICO, נייצר רגולציה ברורה שגם אפשר לציית לה. מה זה אומר כל הדברים האלה לתחום שלנו? מי לוקח?
נהדר, נהדר. אני בתור מפתח בתחום שהתעסק הרבה, לא בביטקוין, צריך להתפרנס. יש המון 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 קשיים, כל החברות האלו שפשוט לא יכלו להכניס כסף לבנק, לא יוכלו להוציא טוקן, תבעו אותם על זה שהם סקיוריטי למרות שהם לא סקיוריטי, ולמרות כל זאת, תראו לאן הגענו. עכשיו תחשבו שכל הדברים האלה משתחררים, מה יקרה? עסקים חדשים, יזמים חדשים, בנקים שיכנסו, זה מה שאני צופה שיקרה השנה, היא שנה מאוד משמעותית, אני חושב, מעבר לכל ההבטחות של טראמפ, פשוט ההקלות של הרגולציה, אוקיי, אי אפשר... טראמפ עצמו הכריז על ETF, יותר מזה נשיא ארצות הברית עובד בשביל לקדם ETF. אז אני חושב שאנחנו נראה הרבה, זה יפתח המון דלתות להמון, לאו דווקא בתחום הביטקוין, אלא אנחנו בתחומים הסובבים אליו, גם אנחנו נראה כל מיני השקעות VC, קריפטו וכו', שאולך פחות אוהבים, אבל זה גם חשוב. התחום חי גם מזה, כן? לא רק מביטקוין.
מה עוד אנחנו צריכים, מה החלום הרטוב שלנו בהקשר הזה? מה אנחנו צריכים לקבל מהם כדי לשחרר את השוק לרוץ?
עכשיו, טוב, עד שהפרק יצא זה כבר לא... אבל אני חושבת שסינתיה לאומינס אמרה משהו על איזושהי ועדה שהמטרה שלה זה באמת לשחרר את העניין הזה של החסמים של הבנקים ושל... איך היא אמרה את זה? להשוות את התנאים של חברות קריפטו וחברות אחרות או משהו כזה, כאילו הפער היה כל כך גדול ש... אנחנו יודעים מישראל פתיחת חשבונות בנק וכאלה, ואם הם באמת ייכנסו לעניין הזה, תראו, זה עדיין שוק שיש בו הרבה בעייתיות והרבה שטויות והרבה דברים מוזרים וצריך לבחון. מצד שני שהפליינפילד, שתהיה איזושהי מדרגה אחת שכולם יעמדו עליה, לא משנה איזה חברת טכנולוגיה זאת, ויכנסו ככה פנימה, בלי שאחד יהיה שלושה צעדים מאחורה בגלל רגולציה שלא, כן חלה עליו, לא חלה. אז אם זה באמת יקרה זה יפה, אבל מצד שני, אני עדיין, למרות כל השמחה והאושר על כל מי שיכנס לתחום והכסף וכל זה, לפעמים זה, כבר ראינו אגב ה-ICO, כסף לא ריאלי, שחקנים לא הוגנים, אתה יודע, כל מיני רעות חולות שבמקום לקדם את התחום ולהפוך אותו ליותר לגיטימי, גם יכול לעשות את האפקט ההפוך. אז יש שחרור חסמים ויש מערב פרוע. אז זה השאלה.
צריך לסגור גם כשטראמפ עושה את זה, זה פתאום מתעסק בכסף ציבורי. זאת אומרת, מה זה ביטקוין ריזרב? אז ביטקוין ריזרב זה אומר שלוקחים מיסים מהציבור, והממשלה מקצה איזה גוף ששומר על זה ביטקוין.
זהו, אבל עכשיו...
למה שלא תחלקו את הכסף חזרה לציבור, או תגבו ממנו פחות?
זהו, אז עכשיו...
ועכשיו גם חשש שכאילו הרבה מקסימליסטים התלהבו מזה, יהיה ביטקוין ריזרב, והמדינה פתאום מתנהגת בצורה אחראית, כי היא מבינה כמה הנכס הזה חשוב במקרה חירום, כשעם הפיאט יקרוס והכל. והפוליטיקאים אומרים, טוב, אבל אנחנו עושים גם שיטקוין ריזרב, גם קונים את כל השטויות של החברים שלנו, ומפמפמים את הכיסים שלהם.
בעיה אמיתית.
אנחנו מדברים עכשיו על סטוק.
כן, הם קונים שיטקוינס?
מה שהם קנו, רגע, מה הם קנו? מה הקרן של הבן שלו מנהל או משהו, לא זוכר, קוראים לה word of משהו. מה הם קנו? הם קנו בכל איתר ועוד איזה משהו, וקנו ביטקוין עטוף על איתריום. כאילו, כל מיני דברים כאילו שאתה לא...
כן, ומדברים עכשיו על ETF, על כל שטות שיש כאילו בערך, זה גם...
השאלה שלי, אנחנו מדברים על הם מדברים על ה-National Stockpile, זאת אומרת, הם אומרים, תשמעו, אנחנו לא רוצים לעשות רכישה של מטבעות דיגיטליים, אנחנו רוצים לקחת את כל המטבעות הדיגיטליים שאי פעם החרמנו, אגב, 189,000 ביטקוין שהאמריקאים החרימו ועוד מלא מטבעות דיגיטליים אחרים, ולהגיד בוא אנחנו נעשה מזה סטוקפייל, וגם כן הם אומרים אנחנו צריכים לבחון את זה. מה זה, הולכים אחורה מהסיפור של נשיונל ריזרב?
לא, יש גם גישה, טראמפ, מאסק למשל, אני זוכר שצייץ את זה ואמר שצריך להחזיר את החלק מהכספים, נגיד של ביט פניקס, מה שהיה, הוא אומר צריך להחזיר אותם לאנשים, זאת אומרת ההחרמה הזאת, הוא דווקא בא ואומר צריך להחזיר לאנשים. אתה יודע, ההחרמה הזאת זה לא כסף שלהם, החרימו, אוקיי. החרימו כי זה היה קל. מה, הביטקוינים האלה נגנבו ממישהו, עשה משהו, פשוט עשו את הקטע הקל שההחרמה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה שם עכשיו עם כל הבלגן שהם פותחים שם עם דודג', לא דודג' המטבע, הדודג' של אילון, אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע.
האמת שזה היתרון והחיסרון של רגולציה בהקשר הזה, לשאלה ששאלת מקודם, בסוף רגולציה יש לה דברים טובים, נכון? היא תביא איתה הרבה חברות, הרבה הסדרות, הרבה זה. בצד שני, כאילו אנחנו עושים שוב את אותו הדבר. כאילו לוקחים תחום שהיה אמור להיות חדשני, מהפכני, ועושים את אותו הדבר. אז בסוף מה יצא מזה? שהם כאילו מדינות ייקחו את הכסף, יחרימו אותו, ואז יצטרכו להחזיר לאנשים. כאילו בסוף, כאילו אנחנו לא רוצים לשחזר עוד פעם את אותו הגלגל. אגב, תחשבו שאם ביטקוין היה נולד לתוך עולם עם רגולציה, איך זה היה נראה?
אבל זה לא פתח לטכנולוגיות חדשות, לחברות
אני
חדשות.
אני סתם, אני זורקת פה רעיון שאני בעצמי עדיין לא יודעת איך הוא כאילו זה, אבל תחשבו שביטקוין היה נולד לעולם שיש רגולציה. בסדר? וכולנו אומרים, טוב, לא יוולד עוד ביטקוין ולא זה, אבל גם אי אפשר, אף אחד לא ציפה גם את ביטקוין, בסדר? כאילו אני אומרת רגע, כרעיון, כקונספט, כתפיסה, זה היה כבר אחרת. אז מי שיוולד לתוך עולם עם הרגולציה, אז יכול להיות שזה גם כן יראה אחרת, בסוף זה יביא אותנו לאותו משחק, שבסוף זה אותה טכנולוגיה, רק קצת שונה, אתה מחליף טכנולוגיה בטכנולוגיה.
אבל יש שני צדדים לזה. יש צד אחד, נעשה רזרבה חלקית, ביטקוין, whatever, רזרבת חלקית, רזרבת ביטקוין, נחזיק, נשמר את הטכנולוגיה. מצד שני, מה שהמשרד של מאסק, וכולם צריכים, הם אומרים הפוך, אנחנו נשחרר את הרגולציה, אוקיי? אז זה כאילו שני כוחות בכיוונים נודדים.
זה מצד אחד נעשה רגולציה, מצד שני נעשה אותה מקלה.
אבל צריך לזכור, סליחה שנייה, צריך לזכור שבסופו של דבר, גם אנחנו לא צריכים פה איזה רגולציה יוצא דופן, צריך כאילו קצת שבנק יוכל לקבל כספים. הם חסמו את כל הבנקים.
לא אמרת היום, כלום, לא בשביל השם, זה בנק עכשיו צריך...
סיטי בנק איך קראו.
אוקיי.
כל מיני, היו פשוט סניפי בנק שפשוט, פשוט תרפדו אדם, כי הם עבדו עם כל,
נכון,
כל ה-VCs, קריפטו, עבדו איתם.
תחשוב עכשיו נגיד מטבעות, כל המטבעות פרטיות למיניהם, אוקיי? הבנקים לא יקבלו אותם, בהגדרה. אז כאילו, אוקיי, אז אתה אומר, טוב, אם אני אעשה רגולציה, אני אוריד את הז'אנר הזה בכלל, ואז כאילו אני מבטל ז'אנר שלם.
תגידו רגע, עדי, חברים, מי זז, אני רוצה, מי זז באי נוחות בכיסא, כאשר שמע על ההנפקה של טראמפ קוין, ואחרי זה מלניה קוין? זאת אומרת, כאילו אני חושב
ש... למה אי נוחות? נהננו מאוד.
אני הייתי באי נוחות, האמת, אני הייתי באי נוחות, זה כבר היה נראה לי... too much, אני לא יודעת איך אפילו להגיד את זה, אבל זה היה קצת מוגזם.
מתי התחילה הנוחות שלי?
שלנו, של הראשים שלנו.
מתי?
לא רוצה להליקוב שמות.
אני נפלתי מהכיסא באופן אישי, שאמרתי את זה, אמרתי, טוב, זה כבר too much, כאילו, to be true, כאילו, זה לא הגיוני.
לא, אני היה לי שני דברים. קודם כל, הייתה, מישהו שלח בקבוצה שהמטבע היה ב$7, והסתכלתי וצחקתי, ואז שראיתי אותו ב$77 בערב, אמרתי,
הנה הטניקס שלי,
כולם עושים כסף כאילו, ואנחנו כל
הזמן... אני לא מאמינה שנפלת לזה,
עדי. לא נפלתי, אבל ההודלרים, תשמעי, אנחנו את כל הזמן אומרים, אל תיגע בשטויות, אל תיגע בשטויות, ופתאום מי שנוגע בשטויות, לפעמים עושה 10
אתה התבאסת בגלל שמטבע שעלה פחות מ-24 שעות ב$70, כי אתה לא יודע שום
כבר יהיה בזה. פי 10
ב-12
שעות.
אני אומר.
מה שמחרפן זה הערך, מה שמחרפן זה הערך, אבל שחושבים על זה בתכלס, המטבעות האלה מוצר תרבותי מסוים, זה כמו לקנות כובע. זה כמו לקנות הכובע של אמריקה.
נכון, וזה הצד החיובי שבעניין, שכרגע...
כן, אבל זה גם שוחד.
כרגע זה בדיוק האנטי, זה בדיוק המתוצלת.
ושוחד, שאתה נותן שוחד, אתה צריך לקבל משהו בתמורה.
כן, טראמפ היה צריך...
מה אתה מקבל בתמורה?
הוא נהיה נשיא. הוא היה צריך את העזרה של הרבה מאוד אנשים כדי להפוך להיות נשיא, כל מיני ועדי עובדים וכל מיני שיצביעו לו וזה. והיו שם כל מיני אנשים מאחורי הקלעים, לכאורה, אני צריך שלא יתביעו אותי פה. ועכשיו הוא צריך להחזיר להם ערך, אז הוא אמר להם, תקנו את הטוקן המפגר הזה ואני אפמפם אותו.
אגב, ציוץ של ויטליק בוטרין אומר באמת בדיוק את אותם הדברים, כיוונת לדעת גדולים. ויטליק בעצם כותב, הוא אומר, הסיפור הזה של מים קוינס של פוליטיקאים, הוא השוחד האולטימטיבי, כי אז אתה יכול לטשטש את המקור בעצם, אתה יכול לטשטש את המטץ, זאת אומרת, אני קניתי...
מה זה לטשטש? כמה זה היה? 90% אצל, לא יודעת מה, אריק טראמפ, כאילו מה זה? לא, אין מה לטשטש, כאילו זה...
כן, אבל אף אחד לא רואה, אבל הצד החיובי...
רגע, שנייה.
הצד החיובי פה, המטוטלת נע לכיוון השני, מאשר גנצלר, שכל דבר היה אצלו סקיוריטי, ונדווה את כל מי שעושה משהו, לצד השני, שנשיא ארצות הברית אומר עכשיו, רגע, נשיא ארצות הברית מוציא מהם, ואחר כך אשתו גם מוציאה, וכאילו, אז אתה אומר, אוקיי, זה סכם, זה זבל, זה פימפום, אבל הצד החיובי שפתאום כבר לא כל מישהו שיעשה משהו יתבעו אותו. אוקיי, צריך לזכור, אני שנייה רק רוצה להגיד דבר אחד, עולם הממים הוא לא למשקיעים חדשים, אנשים אוהבים את זה, זה גמבלרים. השוק צריך גם את הנתח הזה, אני הייתי מאוד נגדו, והיום אני מבין את זה. בוא, יש אנשים שפשוט אוהבים את זה, נהנים, הם לא יכולים לקבל את זה בביטקוין.
כן, בביטקוין 10X אנחנו ב$1,000,000.
הוא רוצה 10X ביום אחד, הוא רוצה 100X ביום אחד, ולא אכפת לעשות את זה, אבל לא אכפת לעשות את זה על $200. הוא רוצה, והוא מוכל גם לאבד אותם, הם נהנים אפילו שהם מפסידים.
אני מסתכלת על העמים, האמת, בצורה קצת אחרת כבר היום, והאמת שטראמפ מאוד שינה לי את הדעה בהקשר הזה, כי באמת עד אז קצת זלזלתי בזה, כמו שאתה אומר, אבל היום אני חושבת שקורה פה משהו חדש, שפתאום נפל לי הסימון שהשתנו קצת כללי המשחק. אני חושבת היום שהעולם הזה ילך יותר ויותר למשפיענים, שבסוף אנחנו נשקיע במשפיענים. אני באמת מאמינה שיבוא יום ומשפיענים...
אבל תראי את
ההוקטור. תראה, אז זה עוד לא בשל, זה עוד לא זה, אבל אני חושבת שיש פה איזה פתח להשפיע באנשים שאני מאמינה בהם, שהולכים להיות משפיענים גדולים, להרוויח הרבה כסף, ובמקום שאני אשקיע במניה שלהם, אני אשפיע בטוקן שלהם.
אז אוקיי, אז עם זה, שנייה, סליחה שאני נדחף, אבל אמרת לקצה של הכיסא.
אמרתי להידחף, קדימה.
כן, אבל אני אומר, אני עם זה ממש ממש זהיר מאוד, ואני אומר פה מעל דפי הפודקאסט, לכל מי שחדש רוצה לעשות 100X, שיתרחק מזה, כי בדרך כלל הוא עושה מינוס 99.
כן, אתם הולכים להסיף. אתם
הולכים...
לא רק שזה לא יצאת השקעה, אתם, מי שיקנה מים קוינס, יפסידו כסף, אסף הוק טו אגו?
דוחה, כל התרבות הזאת, אני מקווה שזה, אני מקווה שהתחזית הזאת לא תתגשם.
תסביר.
לא, מה, צריך להסביר? זה, כן, לא כן, כולם כן. מכירים את זה?
לא, לא כולם מכירים.
סרטון מקום. ויראלי מהסוג של מראיינים ברחוב, שכאילו שואלים, אני לא זוכר מה השאלה הספציפית.
אה, משנה.
שואלים איך לפנק את הדברים, ואז זה מישהי עונה, ואז זה מישהי נדחפת, וצריך לתת לו את ההט. ואז היא נהייתה פשוט כוכבת, ופשוט הרחו אותה בכל פודקאסט, שפודקאסט זה הפלטפורמה הכי מצליחה היום, מסתבר.
כל התרבות הזאת של פודקאסטים, זה גם מגיעים.
הוציאה מטבע.
ואז היא גם גילתה שהיא יהודייה, היה שם סיפור.
ואז היא גם עשתה רק בול. גם עשתה רק בול.
עשתה רק בול, לקחה לכל התקסט, ממש, גם 12 שעות, משהו כזה, נגמר הסיפור. ועוד פעם, זה רק אומר, אם אתה אוג'י, אתה מבין מה אתה עושה, אתה גמבלר, אתה בתחום, אתה טריידר, ואתה יודע מה אתה עושה, אוקיי, זה המשחק, אתה נהנה מזה, אי אפשר כאילו לבוא למישהו שהוא 10 שנים בתחום, והוא בורח עכשיו להתעסק במטבעות קיימא ולהתחיל לחנך אותו. הבעיה שלי זה עם האנשים החדשים, שבאים פה לנועה ואומרים לה, אני רוצה לקנות טראמפ קוין, אוקיי?
ולא סתם, אבל טראמפ מוציא מטבע, כאילו זה טראמפ, אתם מבינים, זה לא כאילו... מים של הוקטואה, כן? אז
חינתם אנשים... זה לא מים בכלל.
נכון, נכון. זה כאילו, יש שווה
אגב,
משהו.
אגב, הסטר פילס. יש לגב שאנשים שלא מכירים את זה, יחשבו שזה משהו מוסדי.
אגב, כאילו אם, הוא היה, משהו, אם הוא לא היה רשום בכותרת, אם לא היה רשום בכותרת שזה מים קוין, יכול להיות שבכלל לא היינו מדברים על זה, אפילו אולי כמים קוין בפומבי, כן?
הסטר פילס, הסטר פילס אמרה, אנחנו ניתן לכם עוד חופש, אבל אל תבואו לאמא ואבא ממשלה כשאתם תפסידו את כל הכסף שלכם. אני רוצה לעבור לנושא הבא, חברים. אל סלבדור הולכת צעד או חצי צעד אחורה ובעצם מבטלת את המעמד של ביטקוין לא בדיוק כאלה חוקי, זאת אומרת מעכשיו אם אתה קונה בחנויות באל סלבדור, אתה לא, החנות לא חייבת לקבל ביטקוין, עד היום היא הייתה חייבת לקבל ביטקוין.
מסכן, מה יעשה האסיאתי הזה מהסרט של HBO, נו, איך קוראים לו?
סמסון.
זה סמסון.
סמסון, מה הוא יעשה עכשיו? מי מוכן לספר לי בדיוק מה קרה שם קצת? מי מוכן לספר לי? כן, נועה.
קרן המטבע העולמית, בוא, אל סלבדור זה לא המדינה הכי מפותחת, כמו שאנחנו יודעים, יש להם עדיין בעיות קשות, לא סתם הם פנו לביטקוין, שלדעתי הציל אותם, כן, מהרבה בחינות. לא היה להם מטבע משל עצמם, היו צמודים לדולר, הכלכלה שלהם הייתה מחוץ למדינה, אנשים היו עובדים בארצות הברית ושולחים כסף הביתה וכו'.
שיעורי רצח מטורפים.
פשיעה, משהו מטורף. אז בוקלה נכנס שם בכל מיני דברים, אם לקלוע חצי מהמדינה, זה פתר לו את הבעיה, וגם מבטיח, זה, לא נדבר על זה עכשיו, אבל בהחלט הוריד את שיעורי הפשיעה שם, ועוד דבר שהוא עשה זה שהוא גם הפך את ביטקוין להילך חוקי, וגם יוצר עתודות ביטקוין למדינה, מה אגב רזרבה.
הוא רכש 6,000 ביטקוין, כשביטקוין היה בערך 30,000 דולר ליחידה.
ותחקו עליו. עוד, כן, זה...
יש ממש את ה...
והוא ממשיך לקנות, אגב, גם אחרי...
את הכתובת שלהם, שבה אליהם צוברים, אפשר לראות כאילו ב-Mempool Space, באתרים שעוקבים אחרי הבלוקצ'יין, איך כאילו הכתובת הזאת צוברת עוד ועוד ועוד, ואיך גם כל מיני אנשים לפעמים סתם שולחים משם תרומות.
לפני שנתיים, שרת האוצר של סלבדור הגיעה לארץ, לא היה נראה שהיא יודעת כל כך מה הם עושים. לא נראה שיש... או שהיא פשוט פחדה לדבר מאשר...
השאיפה הגדולה של להפוך את... כן, היינו בכנס המפורסם ביחד. השאיפה הגדולה של סלבדור להפוך לקריפטו... מרכז הזה, כן, לא בדיוק קרתה, אמנם אולי כמה חברות באו אליה, סמסונג וכאלה, אבל זה כנראה עוד לא שם, היא לא אמריקה עדיין. מצד שני, זה הביא לאנשים את המודעות הזאת. ממה שמספרים שם, אני לא הייתי אף פעם באל סלוודור, שיש שימוש, שאנשים מקבלים את זה ומזיזים את זה.
לפני 10 שנים היית שואל אותי מה זה אל סלוודור, לא הייתי יודע להגיד אם זה מדינה או קבוצת כדורגל או טלנובלה. מי שמע על הדבר הזה בכלל? שמו אותם על המפה העולמית, פתאום כולם שומעים מדברים עליהם.
לא יד בטול אחרי צבא.
זה שקרן המטבע התנתה את ההלוואה שלה בכל מיני תנאים, גרם להם להוריד את ההתלהבות. מצד שני, זה לא גרם להם למכור את הביטקוין שלהם כשהם החזיקו. זה שגם אמרו שהארנק המדינתי שלהם קשה, אבל זה לא משנה, אפשר להשתמש בארנקים אחרים ממה שהבנתי. חברתנו אפרת פרנינגזון הסכילה אותנו כאן שזה עוד קורה וזה עוד מתפתח. מצד שני, יש בעיות כלכליות מהותיות שאין מה לעשות. ביטקוין כנראה יפתור אותם ב10 שנים או 20 שנים הקרובות, אבל זה עדיין לא קרה.
אבל הציבור בסלוודור, מה שהבנתי, לא רץ בהמונה ולקנות ביטקוין, כי זה הילך חוקי ואין מס רווחי הון וכאלה. כי זה ציבור מאוד עני, וציבור מאוד עני חי מה-paycheck to paycheck, כאילו משכורת למשכורת, הוא לא יכול שהחסכונות שלו יתנדנדו יותר מדי.
נכון, אבל ההנחיה קצת מוזרה של קרן המטבע העולמי, קצת מוזרה, קצת נכנסת יותר מדי, לדעתי, לטעמי.
רגע, אז אני רוצה לשאול אותך.
מה זאת אומרת? זה קרן המטבע, היא לא רוצה שיהיה מתחרים לפיאט, זה לא מוזר, כאילו זה...
אני רוצה לשאול אותך, קרן, באמת, הרי אנחנו ראינו באמת שלאל סלוודור לא הייתה נגישות לשווקי המטבע העולמיים, ובעצם הרכישה של בוקלה של הרבה מאוד ביטקוין, זה היה כדי לבוא ולהגיד, תקשיבו, אני עכשיו מחזיק נכס שאני אוכל, דווקא כמחאה נגד ההגבלות של קרן המטבע העולמית, זה שעכשיו הוא הולך עם קרן המטבע העולמית, וכן איפשהו מחופף את ראשו בפניהם, מה זה אומר?
תראה, אני חושבת שזה, בסוף הוא צריך לשחק איזשהו משחק, הוא עשה את המהלכים שלו, שהוביאו לזה שהוא באמת על המפה, שקרן המטבע העולמית מדברת איתו, בכלל מוכנה לתת לו הלוואות, אז אני חושבת שהוא עשה את ה... הוא נהג עד עכשיו בחוקים שלו, ועכשיו הוא צריך להלך בין הפטיש לסדן, לרצות את כולם, מה שנקרא. אני לא יודעת אם זה אומר הרבה מבחינתו, נשמע קצת פולשני מדי, אבל כן, אפשר להבין פה את משחקי הכוחות. לא חושבת שזה אומר משהו לגבי אל סלוודור.
היה יכול לבקש הלוואה מסלור אולי, אני לא יודע, כאילו, היה אולי... אבל אני רוצה להגיד משהו, כאילו, קודם כל, הקרן, רואים שזה מטריד אותם. אוקיי, זאת אומרת, זה יופי, זה ממש 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 מטריד אותם, וזה היה להם חשוב מאוד. עכשיו, לא נראה לי שזה יפגע שם באימוץ יותר מדי, אבל כנראה שהוא היה צריך את הכסף. מה שחשוב לציין, בדיוק אתמול כתבתי את זה גם, שהוא קנה למחרת, ממש למחרת שהוא קיבל את ההלוואה, הוא הגביר את קצב הרכישות. אוקיי, אז זה לא אולי מאותו כסף ספציפי שנכנס, אבל מה זה משנה?
לא, אבל אתה יודע, אני חושב על זה
כאילו... יש פה אמרה.
יש פה אימא, אני הולך להמשיך, ואני גם משתמש בכסף הזה, ולהמשיך ולקנות. זאת אומרת...
לא, אני אגיד לך מה, אני חושב על זה, אתה יודע, היום, אם מדינת ישראל צריכה לקנות, נניח, גרעיני יחיטה, או לקנות נפט, או לקנות פחם, אז היא יכולה לקחת את השקל שלה, ולקנות מורתו דולרים. הצ'קמוקה, הסלוודורי הזה, לא קנה כלום, הוא לא קנה דולרים באותה התקופה. עכשיו הוא הלך וקנה קצת ביטקוין, שם בצד ביטקוין. היום, את הביטקוין שלו, כל העולם יהיה מוכן לתת לו דולרים טובים בשביל הביטקוין האלה, ועם הדולרים הטובים האלה הוא יוכל לקנות כל מיני דברים שצריך, כמו למשל, מעיל לחורף, או נפט לחימום, או גרעיני חיטה. עכשיו, פתאום, הבן אדם מחזיק נכס מוחשי ביד, במקום, באמת, המגבוני נייר האלה, שהוא קרא להם מטבע. אוקיי, ומהון להון, צ'כיה. צ'כיה, כמובן, המולדת של כל הירשמנים בעולם. אז צ'כיה...
הגולם.
נגיד הבנק, הגולם מפראג. צ'כיה, נגיד הבנק של צ'כיה אומר שהוא שוקל להכניס את ביטקוין לרזרבה, והוא אומר, אני משקיע הון סיכון, אני מכניס ביטקוין, אסף.
לא רק, רגע, לא רק, גם בעצם אם אתה 3 שנים עכשיו מחזיק בצ'כיה, אין מסון, כן? זוכר? צ'כיה הכריזו. אין מסון על...
גרמניה ככה.
אתה מחזיק ביטקוין 3 שנים, אין לך מסון? זה גם יפה מאוד.
בשביל מה הם רוצים לעודד החזקה? מה הסיפור?
למה לא? לעודד חיסכון, בטח לא טרייד.
כן, יש מדינות שהן יותר ידידותית לביטקוין. גם גרמניה כעבור שנה אתה לא משלם לירלי, וגם פורטוגל.
כבר לא ענייה.
כבר לא ענייה?
תטוס לפראג, המחירים כמו
בארץ. אורן, אתה תצטרך לדבר לתוך המיקרופון, לא תהיה לך ברירה.
זה כמו ללכת לישראל, להגיע לתל אביב ולהגיד, בוא נה, כולם פה עשירים.
נכון, לא, הם יותר.
קודם כל, כולם פה עשירים. קודם כל, כולם פה עשירים. בואו נתחיל מזה.
בתל אביב.
ליחסית לאל סלוודור. אפילו בקריית שמונה. מי שחזר.
יחסית לקריית אל סלוודור. כמו לא לך סל קניות באל סלוודור. כמו לקניות סל קניות בישראל.
השאלה היא מכמה כסף אתה, מכמה כסף מותאם לדולר, מותאם לכל קנייה.
אני מסכימה שאנחנו עדיין באותה ספקטרום של מדינות. זה לא רזרבה חלקית שארצות הברית רוצה להחזיק עכשיו, ואולי קל להם יותר, סליחה, מזה שהם כאלה, להגיד, הנה, אני מרשה לעצמי להיות יותר ריסקי ולהחזיק נכסים כאלה, או לאפשר אותם, או אני רוצה תיירות ביטקוין, או כל מה שזה לא אחת לאחת אל סלוודור, אבל עדיין, זה לא ארצות הברית.
אני חושבת שזה מסממני הבולרן. זה כאילו שאתה יודע שכל נהג כל נהג מונית מדבר איתך על ביטקוין, אתה יודע שזה בולרן? סתם, תכלס, תחשבו.
סיגנל למחירה. סיגנל למחירה.
סתם, צחקתי, צחקתי. מה שאני אומרת זה שאם היה בר מרקט, כנראה שלא היינו שומעים את זה.
תגידי, יש לי שאלה לך. את חושבת שבגלל שאנחנו רואים שיש כוונה של מדינות אחרות בעולם לעשות איזושהי רזרבת ביטקוין ומדינות רציניות, גם מדינת ישראל צריכה להתחיל לשקול את הדבר הזה כדי להגיד לפחות, אפילו אם לא מאמינים, לפחות לעשות פרונט ראנינג למדינות אחרות שמנסות להחזיק ביטקוין ולהגיד, אוקיי, אנחנו מחזיקים בנכס הזה?
שמע, זה לא דוגמה לשאול פה את חברי הפאנל, נראה לי שכולנו פה, כן, סימן קריאה. אבל כן, אני חושבת שבהחלט יש מקום במדינת ישראל, אני חושבת שזה יעשה טוב.
זה יקרה גם, אני אגיד לך למה זה יקרה, כי אנחנו מחכים את ארצות הברית בכל דבר רגולטורי, ואם זה יהיה מספיק, ואנחנו רואים עוד מדינה ועוד מדינה, יש מפה כזאת של מדינות שאתה רואה כאילו כבר, לא יודע, איזה חצי מהסטייטינג כבר הגישו בקשה לרזרבה, עכשיו גם התחילו לאשר, התחילו כל מיני, אני כבר לא עוקב מרוב שזה, זה כבר לא כזה מסיר, כי אתה אומר, טוב, עוד אחת הגישה, עוד אחת אישה.
יש מצב שמדינת ישראל, יש מצב שנהיה סטייט 52 גם, זהו.
זהו, 51, לא?
אבל אנחנו נהיה 52, קנדה תהיה 51, כן.
באופן אישי, לא היית מעדיף שהמדינה, במקום שמדינת ישראל תיקח את הכסף שלה ותעשה רזרבה, היא תגבה ממך פחות מיסים, ואז אתה תוכל לקחת את המשכורת שלך בסוף החודש ולקנות ביטקוין בעצמך?
לא אופציה. מיסים לא יורדים, הם רק עולים.
הייתי רוצה לשלם, הייתי רוצה לשנות כל מודל המיסים, כאילו, על פי שימוש, אבל אתה יודע, אף אחד לא שואל אותי.
תראה, המדינה מחזיקה דולרים. זה עובדה, זה כאילו, אתה יודע, זה לא שהתזה הזאת הולכת להשתנות. השאלה, אולי שהיא תחזיק נכס אחר. זה...
אם אנחנו חושבים שערך הפיאט, וזה אומר ערך הדולר האמריקאי, הולך להישחק קשות בשנים הקרובות, אולי כדאי שנגוון את ההחזקות שלנו. חברים, נושא אחרון. ושבו פושעים לגבולם, רוס אולברייכט, הידוע לשמצה בתור דרדד פיירט רוברטס, האיש שהקים את אחוזת הפשע, שנאה, סמים והאלימות, סילק רוד, שעשתה באמת שימוש בביטקוין, וכמובן דפקה אותנו עם שם מסריח שנים קדימה, השתחרר הביתה, עם הצ'ימידן אחרי...
תקבל תחושה שאתה לא אוהב אותו במיוחד.
אחרי תקופה קצרה מדי, בכלא מקסימום סקיוריטי בארצות הברית, מה דעת חברי הפאנל, כן?
הוא חשף המון אנשים לביטקוין, בסדר? אין מה לעשות, כל הפודקאסטים וכל הזה, הוא גרם לאנשים להיות מיליונרים בתקופה שבה אף אחד לא ידע מה זה.
זה נשמע שחברי הפאנל מפחדים לענות על השאלה הזאת.
הוא מצא שימוש אמיתי, קודם כל אומרים, בדרך כלל, לא רוצה להגיד... בוא נגיד ככה, קודם כל הרבה פעמים אנשים האפורים, עבריינים שעושים כל מיני דברים וזה, הם הרבה פעמים מאמצים טכנולוגיות חדשות. זה היה עם הטלפונים, זה היה בהתחלה עם הביטקוין, אנחנו מזמן לא שם וחייבים לציין בפודקאסט לטובת כולם, שאחוז הפשיעה בביטקוין הוא פחות מחצי אחוז, לפי נתונים רשמיים של צ'אנליסיס. זה אחוז הפשיעה, כספים, כל מה שקשור לדארקנט וזה. כן, אליסיט פאנס, מה שנקרא. עכשיו, אם נחזור ל...
אם נחזור לרוס אולברייכט ושחרורו מה...
כן, אז הוא, תראה, אני לא יודע בדיוק, מה שהוא עשה לא מגיע לו מאסר עולם. אם הוא באמת, כל הקטע הרי אומרים שהוא היה מעורב וגם באיזה ניסיון לשלם למישהו על רצח וזה, אבל שהפלילו אותו, לא יודע מה הסיפור. אני שמח שהוא ישתחרר באופן... שאתה יודע, כאילו בוא נקווה שכל הישומי רצח האלה הם באמת לא נכונים, אם שחררו מישהו שבאמת ניסה לרצוח, אז כן, קצת בעייתי. השני שהשתחרר באמת, שהוא חשוב להזכיר אותו, זה הבחור...
המפתח של טורנדו קש.
המפתח של טורנדו, שנכנס, היו פה תקדימים בעצם השנה, שגם את סמוראי וגם את טורנדו עצרו על כתיבת קוד. בעצם אמרו, אנחנו כותבים פרוטוקול כלשהו, אתה יכול להשתמש בו, אתה לא יכול להשתמש בו, בסופו של דבר באים ועוצרים את הבן אדם, שזה סוג של תקדים בעייתי.
התקדים הזה אולי בממשל ביידן, מה שראינו זה שבעצם הוא אמר, תשמעו, וראינו גם בתי משפט מדברים על זה, לא בהחלטות כתובות, אבל בהצהרות, שזה דבר מאוד מוזר, הם אמרו, תשמעו, כתיבת קוד היא כבר לא חוסה תחת חופש הביטוי, ויכול להיות שאנחנו נגיד שמי שכותב קוד לכאלה טורנדו קש, בעצם שירותים כאלה, הם כמו מאני טרנסמיטר בארצות הברית, זאת אומרת, אתה צריך ממש לבקש רשות מהרגולטור בשביל לכתוב את הקוד. שזה משהו מאוד 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 מרחיק לכת, כי כתיבת קוד תוכנה זה חופש הביטוי.
כמה מילים על מה זה טורנדו קש?
כן.
אז מה שבעצם, בביטקוין יש אוסף, ביטקוין זה ספר של טרנזקציות, ואפשר כאילו להסתכל על כל הטרנזקציות בביטקוין, ולראות, נכנס ביטקוין לכתובת מסוימת, יצא מכתובת אחרת, ואפשר להעריך לפי כמויות ולעשות שינה לסיס, ולעקוב אחרי כתובות ביטקוין, וכמה מקבלות וכמה מוציאות, ועם קצת אינפורמציה נוספת של הכתובת הזאת שייכת לזה בורסה, והכתובת הזאת שייכת לבן אדם שהזדהה מול הבורסה ומשך, אפשר כן לעקוב אחרי כתובות, ולהרבה אנשים זה מפריע מאוד. כי הם לא אוהבים את מי שיכול לעקוב אחרי הכסף שלהם. זה יכול להיות עבריינים, זה יכול להיות לוחמי חירות באיראן, שלא אוהבים שעוקבים אחרי הביטקוין שלהם. ומה שקוין ג'וין וטורנדו מאפשרים, זה לייצר טרנזקציות עם עוד כל מיני אנשים באינטרנט, שבהם יש הרבה כתובות שכולם שולחות איזה כמות, נגיד כל כתובת שולחת 0.1, למעין טרנזקציה אחת גדולה, שממנה יוצא הכסף 0.1 להרבה כתובות חדשות. ואז לא יודעים...
מיקסר יעני.
מן מיקסר, כן, לא יודעים איזה, כאילו, אינפוט יצא לאיזה
אדפוט. מה נתיב הכסף בעצם.
כן, כאילו מערבבים.
מערבבים אותו, כן.
מערבבים את הכל.
כן. אז זה הרעיון, וזה מאוד מפריע לגופי משטרה.
הטענה הייתה שטורנדו קש, שמי שעשה שימוש בטורנדו קש, זה היה צפון קוריאנים.
כן, אבל יש הבדל בין השימוש והפיתוח. כאילו מישהו שכתב קוד של משהו שהוא אפשרי טכנית לבצע אותו, וכתב פרוטוקול של תקשורת, הוא לא הבן אדם שירבב כסף לא חוקי.
כן, יש איזה פשוט, אתה יודע, פשוט ראיתי השוואה מאוד פשוטה, שאומרים כאילו שכאילו אתה מכניס הכל את מי שהמציא את האקדח.
כן.
אוקיי? כאילו, ולא את מי שירה באקדח. עכשיו, זה דברים בעייתיים, זה דברים שאף פעם לא היו, כי זה... לא היה תקדים לזה, זאת אומרת, היה תקדים שרדפו קצת בתקופת הסייפר פאנק, אז היה את כל העניין עם ההצפנות שעשו עם זה בעיות, אבל מאז, כאילו, לא היה דבר כזה, כי מה אתה יכול לעשות בדרך כלל בתוכנה? נגיד, פייסבוק, אתה יכול הרי לעשות פשעים איומים בפלטפורמות, לא היה תביעות כאלה ישירות למישהו שכתב את התוכנה, ופתאום שאתה נוגע בכסף, העיניים נדלקות, כי הכסף זה אמצעי שליטה שהם לא מוכנים... לאבד אותו, ושם אנחנו רואים פתאום החרפה, גם בעונשים, תראה, עונשים, כאילו איזה עונשים שאנחנו מקבלים, שאנשים מקבלים על פשעי כסף, פיאט או קריפטו, הם עצומים.
ובברכת טראמפ ומלניה עלינו ועליכם, ודייוויד זקס ואסתר פירס, אני רוצה להודות לחברות הפאנל, נועם משיח, קרן ולדמן חנה, נדי שימוני, אורן זומר, תודה, אתה
אני אוהב להקשיב.
אתה היית אסף גרף, נכון?
אני הייתי אסף גרף, פודקאסט מטבעות האלקטרונים של ישראל.
פודקאסט איגוד הביטקוין. כן.
איגוד הביטקוין, למי שעוד לא... מי שהגיע לפה ועוד לא יודע שאנחנו איגוד הביטקוין, אתם מוזמנים לשגרירות, נערך אתכם בכיף. ניר הירשמן.
תודה רבה.
זהו.
מי היה איתנו היום?
היה איתנו על ההפקה לאהב אבו.
הופה!
ועידן
קיין. עידן קיין שמיר. עידן קיין שמיר. עידן קיין שמיר. שהוא על עיצוב הסאונד.
עיצוב הסאונד. אין דבר כזה עיצוב סאונד.
זה, אז הוא ה...
איך אפשר לעצב סאונד?
כן? הנה, אתה שומע פעם ראשונה שהוא מדבר. וצילום כמובן, וצילום ברחב הפקה. כל הכבוד. תודה רבה לך. ותודה רבה למני. וביטקוין מתרס, נכון? נעשה עובד.
יאללה ביי.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.